קשת, כל שידורי תורה, שיעור פשט השבוע מעת הרב יצחק לוי.
פשט החרימות וקדושים, התורה עוסקת בעניינים הקשורים בקדושה. בתחילת פרק י"ח אומרת התורה, וידבר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר שבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי שיעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. בהמשך פרשת הראיות, בין שאר הדברים אומרת התורה כך, פרק י"ח פסוק א', ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך אני אדוני. בפרשת קדושים התורה מעריכה בתיאור של עבודת המולך ובהזהרה. תחילת פרק כ', וידבר אדוני למשה לאמור, ולבני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמו ואבן. ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען תמה את מקדשי, ולחלל את שם קודשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך, לביתי המית אותו, ושמתי אני את פני באיש ההוא ומשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמה. ניסוח של התורה מדבר על מציאות שבה התורה מתייחסת מאוד מאוד בחומרה לעבודה הזאת שנקראת המולך, עד כדי כך שיש בה לשון קראת. עם ישראל מצווה הוא בעצמו להרוג את מי שעובד למולך, ואם לא, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אם העלם יעלימו אמר את סתנה מן האיש ההוא, בתיתו מזרעו למולך לביתי עמית אותו, ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתי ובמשפחתו, והחייתי אותו ואת כל זונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמה. אמר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יטפל בעניין הזה. וכמובן נצטרך לעמוד בהמשך על החומרה הגדולה שהתורה מתייחסת לעניין הזה. ומיד בהמשך הדברים באותו פרק בפסוק ז', והתקדישתם והייתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדישכם. מספר שאלות נשאלות לגבי עבודת המולך. השאלה, מהו המקור של העבודה הזאת? וזה ישנן דעות מדעות שונות. רב סעדיה גאון רצה לומר שייתכן שעבודת המולך היא עבודה למולך שהוא שיקוץ בני עמון. אצל שלמה כתוב במלכים א' פרק י' פסוק ז', אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. כאן אנחנו שומעים על שיקוץ בני עמון ששמו הוא מולך. הרמב"ן לעומתו נאחז בפסוקים שמופיעים במלכים ב' בפרק י"ז, שם בהקשר של נפילת ממלכת ישראל נאמר, והעבים עשו נבחז ואת תרתק, והספרבים שורפים את בניהם באש לאדר המלך ואן המלך אלוהי ספרווי. אבן עזרא שמאמץ את דעתו של הרס"ג, כאמור, חושב על עמון כמקור עבודת המולך, ואילו הרמב"ן רואה באשור את המקור למולך. אברבנאל מזכיר את האפשרות שמדובר במצרים, וזה גם מתוך ההקשר שקראנו, וכמעשה ארץ מצרים לא תעשו. ייתכן, אם נסתמך על הפסוקים בתהילים בפרק כ"ו, פסוקים ל"ז ול"ח, שם נאמר ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים, וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעד צבי חנן, ותכנף הארץ בדמים. בכל אופן, מדובר על אחת מהאפשרויות האלה, אמון, אשור, מצרים או כנען. השאלה הבאה שאנחנו רוצים להציג, האם המולך נחשב כעבודה זרה לכל דבר או לא? גם בעניין זה ישנן דעות שונות. רש"י מבין, וכך בפירושו לתורה, וויקרא י"ח כ"א, שמולך היא עבודה זרה, עבודה זרה ששמה מולך. ואילו הרמב"ן אומר באותו פסוק, ועל דרך הפשט אמרו כי מעביר בנו וביתו באש מין ממיני הכשפים, כי בעניין הכישוף נאמר לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם כסמים מעונן ומנחש ומחשף. כלומר, מצד אחד ניתן להסתכל על זה כעבודה זרה רגילה לכל דבר, הרמב"ן רואה בזה איזושהי אפשרות שמדובר על סוג של כישוף. זה לגבי השאלה אם זאת עבודה זרה או לא. איך מתבצעת העבודה בפועל? גם בזה ישנן מספר דעות. רש"י על התורה אומר, וזוהי עבודתה שמוסר בנו לכמרים ועושים שתי מדורות גדולות ומעבירים את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש. כפי שהדבר נלמד בגמרא מסכת סנהדרין בדף ס"ד עמוד א'. ולכן הוא אומר, לא תיתן זוהי מסירתו לכמרים, להעביר למולך זו העברה באש. הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים בפרק ו' הלכה ג' כותב כך, כיצד היו עושים? מדליק אש גדולה ולוקח מקצת זרעו ומוסרו לכהניהם עובדי האש, ואותם הכהנים נותנים הבן לאביו אחר שנמסר בידם להעבירו באש ברשותם, ואבי הבן הוא שמעביר בנו על האש ברשות הכהנים ומעבירו ברגליו מצד זה לצד אחר בתוך השלהבת. לא שהוא שורפו למולך כדי ששורפים בניהם ובנותיהם לעבודת כוכבים אחרת, אלא בהעברה בלבד הייתה עבודה, עבודת זה ששמו מולך. לפיכך, העושה עבודה זו לעבודת כוכבים אחרת, חוץ ממולך, פטור. הרמב"ן לעומתם, בפירושו בויקרא פרק י"ח כ"א, אומר אמנם שהאב מוסרו לכומרים לשם שיקוצם, אבל נראה בעיניו מאחרי הפסוקים כי היה הבן למאכולת האש. ולעניין הזה הוא מביא ראיות חזקות ביותר, הן מדברי הנביאים, שהכתוב אומר, וגם את בניהם אשר ילדו לי העבירו להם לאוכלה, כך הנביא יחזקאל בפרק כ"ג ל"ז. שם נאמר בפסוק ל"ט, ובשוחתם את בניהם לגילו להם, שהיו מעבירים אותו באש עד שישרף או שימות באש והיא שחיטתו. כי הלשון הזה העבירו להם במולך הוא, ואמר בו הכתוב לאוכלה, והזכיר בו שחיטה. אם כן, מה שאמר כמשברת דפוריה, לומר שהיו מעבירים אותו על השלהבת פעמים רבות, והוא מת בלהב האש. ולשון מעביר באש יאמר בכל מקום על הדבר שהוא בוער באש, ואיננו עוקד. ותימא את התופת אשר בגי בן הינום לבלתי להעביר איש של בנו ואת ביתו באש למולך, כפי שכתוב במלכים ב' בפרק כ"ג פסוק י', אם כן העברה הנזכרת במולך היא באש. באש ממש. יוצא מדברי הרמב"ן שהוא סובר כי עבודה למולך פירושו של דבר לקחת את הבן שלך ולשרוף אותו שריפה מוחלטת באש. רש"י והרמב"ם סוברים שאין שריפה מוחלטת באש, אלא העברת הבן מצד לצד של המדורה, כשיש פה גם שאלה משנית, האם המסירה של האבא מוסרים את הבן לכמרים, כך דעת רש"י, בעוד שהרמב"ם והרמב"ן סוברים שהאב בעצמו, אחרי שהוא מסר לכמרים, הוא זה שעושה את העברה באש. יוצא אם כך שישנן דעות שונות איך נעשתה בפועל העבודה הזאת. האם באמת יש פה שריפה מוחלטת כדעת הרמב"ן, שמביא לכך ראיות חזקות מאוד, או שרק מעבירים את הבן בין מדורות מצד לצד והוא אינו נשרף ממש. מה יכולה להיות המשמעות, כפי שראינו בויקרא י"ח, של הקשר שבין המולך לבין האריות? ייתכן בעקבות הברבנל שנרצה לומר את הדבר הבא. כשאדם מקיים יחסי אישות עם אשתו, והפרי של יחסי האישות הזה, הבן, שורפים אותו, באיזשהו מובן למפרע הוא מחלל את הקשר עם אשתו. אמנם, כמובן, אין זו עבודת מולך, אין זה גילוי עריות במובן הקלאסי של המילה. אבל זה איזשהו צד שבו הקשר בין אדם לבין אשתו בסופו של דבר הוא לשריפה. וכשכך קורה, האדם מחלל למפרע את הקשר עם אשתו. ולכן ייתכן שזאת הסיבה בגללה הפסוק מתאר את פרשת המולך גם במסגרת פרשת האריות. בממלכת יהודה אנחנו פוגשים את עבודת המולך לקראת סוף מלכות יהודה. המלך הראשון שנאמר עליו באופן מפורש שהוא עובד למולך הוא המלך אחז. זה לא נאמר כאמירה כללית, אלא כתוב אומר באופן מפורש כי אחז שורף את בנו למולך. הגמרא מתארת כי אחז ניסה לשרוף את חזקיהו, ואיך בסופו של דבר חזקיהו שרד את העניין? אומרת הגמרא שאימו של חזקיהו שחתו בשמן סלמנדרה וכך הצילה אותו. אבל ננסה להתבונן ולחשוב איך נראה הדבר הזה שמלך ישראל לוקח את הבן שלו ושורף אותו למולך. לא במקרה אחד הדברים שהגמרא בפסחים מתארת שחכמים הודו לחזקיהו שהוא גרר את עצמות אביו. כלומר, ברגע שאחז מת וחזקיהו עולה לשלטון, הוא גורר את עצמותיו של אחז, לא רק בגלל עבודת המולך, היו חטאים גדולים מאוד גם בעבודה זרה וגם בשפיכות דמים, אבל ללא ספק עבודת המולך היא בוודאי תופסת מקום מרכזי. אחרי ימי אחז אנחנו פוגשים את עבודת המולך אצל המלך מנשה, ואחריו אצל המלך יהויקים. אם נשאל את עצמנו את השאלה מדוע אנחנו מוצאים את עבודת המולך דווקא אצל שלושת המלכים הללו, ייתכן אולי לומר כך. הרי עבודת המולך היא נובעת מאיזושהי תפיסה אלילית של קורבן, והיא שהאדם נותן לאל, האל הוא אכזרי, הוא תובע מן האדם, וייתכן שבפרקי הזמן הללו של ימי החז, מנשה ויהויקים, כשהסכנה הרובצת על ממלכת יהודה היא גדולה מאוד, ישנו ייאוש גדול. וכשהייאוש הגדול הזה מתגבר, ייתכן שאותם מלכים חשבו שאימוץ התפיסה האלילית הזאת של קורבן היקר מכל כדי להושיע, אף על פי שאלו אכזרי, אין יקר יותר לתת מאשר את הבן עצמו. ולכן ייתכן שהם נטו לעבודה הזאת מן הסיבה הזאת. מהי החומרה הגדולה של המולך? על מנת להמחיש את הדברים, ברצוני לקרוא נבואה שנאמרת בימי המלך יהויקים בירמיהו בפרק י"ט. אומר הנביא כך: כה אמר אדוני, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס, ומזקני העם ומזקני הכהנים, ויצאת אל גבן הינום אשר פתח שער החרסית, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך, ואמרת, שימו דבר אדוני מלכי יהודה ויושבי ירושלים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שומעה תצלנה אוזניו. יען אשר עזבוני וינקרו את המקום הזה ויקטרו בו לאלוהים אחרים, אשר לא ידעו מהמה ואבותיהם, ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקיים. ובנו את במות הבעל לשרוף את ביניהם באש, עולות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא הייתה ליבי. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא ייקרא למקום הזה עוד התופת וגבן הינום, כי אם גי ההרגה. ובקותי את הצת יהודה וירושלים במקום הזה, ויפלטים בחרב לפני אויביהם, וביין מבקשי נפשם ונתתי את נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ושמתי את העיר הזאת לשמה ולשרקה, כל עובר עליה ישום וישרוק על כל מכותיה. ואכלתים את בשר בניהם ואת בשר בנותיהם, ואיש בשר רעהו יאכלו, במצור ובמצוק אשר יציקו להם אויביהם ומבקשי נפשם. ושברת הבקבוק לעיני האנשים ההולכים אותך, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר אשר לא יוכל להירפא עוד, ובתופת יקברו מאין מקום לקבור. כן אעשה למקום הזה נאום אדוני ליושביו, ולתת את העיר הזאת כתופת. היו בתי ירושלים ובתי מלכי יהודה כמקום התופת התמים לכל הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לכל צבא השמיים, ואסך נסכים לאלוהים אחרים. ויבוא ירמיהו מהתופת אשר שלחו אדוני שם לנבא, ויעמוד בחצר בית אדוני, ויאמר אל כל העם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא אל העיר הזאת ואל כל הריה ועל כל הריה את כל הרעה אשר דיברתי עליה, כי הקשו את עורפם לבלתי שמוע את דבריי. וישמע פשחור בן ימר הכהן והוא פקיד נגיד בבית אדוני את ירמיהו, ניבא את הדברים האלה. ויקף פשחור את ירמיהו הנביא, ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית אדוני.
נבואה זאת בירמיהו י"ט נאמרת בימי המלך יהויקים, שהם ימים קשים לקראת סוף ימי הבית הראשון. הנביא מתאר את הציווי שהוא מצטווה על פי השם לצאת מירושלים דרך שער החרסית, להגיע אל גבן הינום, אל המקום שבו היו נוהגים לשרוף את בניהם באש, עולות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. כשהוא לוקח את הבקבוק, לשבור את הבקבוק לעיני אנשים שהולכים איתו, ואז לומר, ואמרת עליהם, כה אמר נצרות, ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר שלא יוכל להירפא עוד. שבירת הבקבוק משמעותה היא שאין כבר תיקון לא לירושלים ולא לעם הזה. לא יעזור עכשיו לעזור בתשובה. במעשים שלהם הם הגיעו למציאות שלא מאפשרת עכשיו להמשיך את הקיום לא של העיר ולא של העם.
וכשם שכלי חרס שבירתו היא תארתו, אין לו שום אפשרות של תקנה, אותו דבר גם כאן. לירושלים אין עוד שום תקנה. נדמה שהנבואה הזאת מחדדת באופן קיצוני את החומרה המאוד מאוד מאוד גדולה שהנביא רואה במעשה הזה, שהוא רואה במציאות של המולך ובהשלכות של המציאות של המולך. ולראשונה נאמרת פה נבואה מרחיקת לכת, אין עוד תיקון לירושלים. מכאן ולהבא, מה שתעשו אין אפשרות לתקן אותו יותר. מה שעשיתם עשיתם, וזאת התוצאה. יש מי שפעם רצה להעלות את האפשרות, ונדמה לי שזאת אפשרות מעניינת וסבירה, שבמובנים מסוימים יש בעבודת המולך מהצירוף של שלושת העבירות החמורות ביותר בתורה: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה, ראינו שישנה מחלוקת בין הראשונים האם זאת עבודה זרה ממש או שזה כישוף. שפיכות דמים, ראינו אמנם גם מחלוקת בין רש"י והרמב"ן מצד אחד והרמב"ן מצד אחד מצד שני, אבל הרמב"ן מביא כאמור ראיות מרחיקות לכת לאפשרות שמדובר על זה ששוחטים את הילדים, הורגים את הילדים בעבודה הזאת. לגבי גילוי עריות, הבאנו את דברי אברבנאל, על פיהם יש צד בעבודת המולך שיש בו גם גילוי עריות, והדבר הזה רק מסביר את העובדה שהתורה בויקרא בפרק י' ח' כללה את עבודת המולך בין שאר העריות כולם. תשאל עוד שאלה אחת, והיא אם זה דבר כל כך חמור וכל כך ברור וחד וכל כך חד משמעי וקיצוני, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לעקוד את יצחק בעקדה ולהעלות אותו לעולה? הרי כל העולם האלילי שמסביב שידר בדיוק את העניין הזה. זה לכאורה לעשות דבר שיש בו דמיון ושבוודאי התוצאות שלו מאוד מאוד דומות האפשרות שנאמרת כאן. אז ניתן לשאלה הזאת לענות בכמה אופנים. קודם כל, בוודאי ובוודאי שצריך לזכור שיש אמנם ציווי בעקדה, אבל יש גם מסקנה בעקדה. והמסקנה בעקדה היא מסקנה חד משמעית. הקדוש ברוך הוא איננו מעוניין בשום פנים ואופן בקורבן אדם. ולכן לא במקרה יש כאן במקום קורבן אדם, קורבן של בעל חיים, במקרה הזה קורבן של העיל, שהוא תחליף לקורבן של יצחק. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, יש פה ציווי, ואילו כמובן עובדי המולך אין להם ציווי. אבל אולי השפת אמת מציע פה איזשהו כיוון שיוכל גם לתת איזשהו מענה לשאלה ששאלנו. בשפת אמת ומתוך הניתוח של הפרשה מגיע למסקנה שבעצם הקדוש ברוך הוא ביקש מאברהם אבינו לעקוד את יצחק במובן הזה שהוא ביקש לראות את הגילוי המוחלט של מסירות הנפש. הוא לא ביקש את המעשה הזה בפועל, אלא הוא ביקש לראות עד איכן מגיע מסירות הנפש. ולכן כשאברהם אבינו מגיע למדרגה הזאת שהוא לוקח את יצחק ומוכן בפועל לעקוד אותו, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו ואומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. כלומר, עכשיו אתה הגעת בעצם למדרגה הראויה, למה שהיית צריך להגיע. יש פה ניסיון שתכליתו להביא לידי גילוי כוחות של מסירות נפש עד תום, אבל לא כולל הדבר הזה בפועל. מאוד מעניין שהרמב"ם במורה נבוכים, כשהוא כותב שהעקדה בעצם באה להביא את האדם להכרה של גודל ועומק מדרגת אהבת השם ויראת השם, שבמקרה הזה הם מגיעים למדרגה הגבוהה ביותר. ולכן דווקא בהקשר שלנו, אם אני אוכל להוסיף על דברי השפת אמת ולהציע, כידוע בתורה הפעם הראשונה שהדבר הזה מפורש, שמקריבים קורבן במקום שבעתיד יזוהה כהר המוריה, בשלב הזה הוא נקרא ארץ המוריה על אחד הערים אשר אומר אליך, המקום הזה הוא הר המוריה. בקורבן הראשון המוקרב באופן מפורש בתורה בהר המוריה, מצטווה אברהם שהקורבן הזה יהיה לו מדרגה של מסירות נפש גמורה, של מוכנות מוחלטת של האדם למסור את נפשו, ומכוח זה להעלות את בנו לעולה. וכשמתגלית המדרגה הזאת, הקדוש הוא עוצר אותו, כי אין הוא מעוניין בקורבן אדם בפועל. לכן המסקנה של העקדה היא מסקנה שאין קורבן בפועל, יש מסירות נפש עד תום ולא עד בכלל. בוודאי שהתפיסה הזאת מאוד תואמת את מה שכותב הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא, כשהוא דן עם הרמב"ם לגבי טעמי הקורבנות, שהרבה יותר ראוי מטעם הרמב"ם, אומר הרמב"ן, הטעם שבעצם אדם צריך לראות בקורבן שהוא בעצמו מועלה על גבי המזבח, שהבהמה היא בעצם תחליף אליו, והאיברים של הבהמה כנגד האיברים שלו, כנגד המחשבה, הדיבור והמעשה. נקודה אחרונה שברצוננו רק להעיר, לכאורה נשאלת שאלה שאנחנו מתקשים לענות עליה. איך ייתכן שאדם מיושב, אדם שפוי, מגיע למצב הזה שהוא לוקח את הילד שלו, שורף אותו, הורג אותו, מתוך איזושהי אמונה עיוורת שמה הדבר הזה יועיל לכל היותר? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו רוצים להזכיר ממש בקצרה את אותה אגדה מפורסמת בפרק חלק בסנהדרין, שבו רבשי אומר לתלמידיו, מחר נדון בחברנו מנשה, מנשה מלך יהודה. ובלילה מתגלה לו מנשה בחלום, ותוך כדי הדיון שהגמרא מתארת בין מנשה לבין רבשי, רבשי מנשה שואל את רבשי שאלה בהלכה, מניין בוצעים את הלחם? רבשי איננו יודע את התשובה. אומר לו מנשה, בוצעים את הלחם מן המקום הקרום ביותר, האפוי ביותר. שואל רבשי את מנשה, נו, אם אתה כזה תלמיד חכם, איך יכול להיות שכתוב אצל ירמיהו ובנביא כתוב באופן מפורש שבגללך בא החורבן? עונה לו המלך מנשה, אם היית בדור שלי, היית מרים את שיפולי גלימתך ורץ אחריי לעבודה זרה. הגמרא שמתארת את שחיטת היצר של עבודה זרה, מתארת ביטול של יצר. היה פעם יצר של עבודה זרה שאיננו קטן מיצר האכילה או מיצר המין, והיצר הזה הביא את האדם למעשים שאנחנו רואים כדוגמת עבודת המולך. ולכן סביר מאוד להניח שהעבודה הזאת הפכה להיות משהו שהוא ביטוי של יצר מאוד קמאי, מאוד 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 חזק, שמביא את האדם לרצות לתרגם את אמונתו בקדוש ברוך הוא במעשים שהם קשים מאוד, עד כדי לקחת את הילד ולמסור אותו לעולה לקדוש ברוך הוא, ולהשחית אותו לעולה, סליחה, למולך. וכתוצאה מהדבר הזה בעצם הגיעו למציאות שהיא כל כך בלתי אפשרית. התיקון, ובזה אנחנו מסיימים, התיקון של עבודות המולך, כפי שנרמז גם אצל ירמיהו בעצמו, הוא המציאות של המקדש, שהיא המציאות התאורה והקדושה ביותר, שהיא מהווה את האנטיתזה לעבודת המולך. ירמיהו שנקרא בן גן עדן, שחזם מזהים אותו במקדש, לבין גיהנום, מקום שבו שורפים תנים למולך, ירמיהו יודע מהו התיקון. ולכן מיד אחרי שהוא אומר את הנבואה בגבן עינום, הוא מגיע למקום של המקדש. אלא ששם נמצא כהן שמכה אותו על כך שלא רוצים לשמוע את הנבואה הזאת. שבת שלום.